בחורות דף חפוו, מתחילים בעזרת השם, דף חפי עמוד ב', שתי שורות מלמטה, מי טבעי. יום אחד, כהן, קבל דפיקות בדלת, פותח את הדלת, עומד שם איזה אחד, מושבניק, מימים ימימה, והוא מחזיק כבש, אומר כך שיהיה לך, זה פטר רחם, נולד ראשון לאמו, קדוש בקדושת בכורה. אומר, ישר כוח, תבורך בברכת הכהנים, הברכות יחולו על ראשך. כהן לוקח את הכבש, שם אותו בעדר עם שאר הכבשים שלו. יום אחד הוא שם לב שהכבש שיש לו קדושת פטר רחם, צריך להעלות אותו תכף לירושלים, להקריב אותו קורבן, אבל נושרים לו קצת צמר מדי פעם. עכשיו, יהודי מכל דבר יודע לעשות כסף. הכהן רוצה לקבץ את הצמר הזה, לשים את זה ביחד עם המלאי של הצמר שיש לו, מראשית הגז ועוד. בתור מתנות כהונה מקבל כל מיני צורות של מלגות שהוא יכול ככה להתפרנס מהם. הוא רוצה לשים את זה ביחד עם הצמר שיש לו וככה לשווק את זה ליצרני הצמר. מותר לו להשתמש עם הצמר הזה שנשר מהבכור? זה כמובן שכל הדעות מודים שאי אפשר, אסור. למה? התורה נכנסת לתת מודע אפילו, לא רק למה שהאדם חושב, אלא מה שהאדם מעבר למה שהוא חושב. אם אנחנו נתיר לכהן להשתמש עם הצמר הזה, יאמר הכהן, מה בוער לי להקריב את הבכור הזה בתור קורבן? בוא נשאיר אותו, ככה פעם לפעם נשור לו קצת צמר, נרוויח עוד משהו, שאולי יום אחד גם יהיה לו מום בעדר, ואז ככה בלי כוונה כמובן, כן? אז זה לא, לעשות מום בבכור זה כמובן אסור, אבל ברגע שיהיה לבכור הזה מום, הכהן יורד לו את העניין הזה שהוא צריך להקריב את הבכור הזה קורבן, הוא מפקיע מהבכור הזה קדושת מזבח, הוא יכול לשחוט אותו בכל מקום שהוא רק רוצה. אם הכהן גר במקום רחוק, בכלל זה קשה לו מאוד להעלות את הבכור הזה בתור קורבן. חכמים ירדו לסוף דעתו של הכהן ואמרו, לא, אסור לך לענות מהצמר הזה, שלא יהיה לך סיבה למה להשעות אותו ולא להקריב אותו מיד קורבן בכור. סיבה נוספת, מכיוון שעדיין לא התירו לו את הצמר, זה כמו כל קורבן רגיל, כמו שרש"י כותב, עדיין לא הותר בכלל הבכור הזה, לא להנאה ולא לאכילה. ולכן, צמר שנושר מכבש שיש בו קדושת בכור, אם אין בו שום מום, הוא אסור בהנאה. אם יש לבכור הזה מום, אבל כשיש לבכור מום, מה שמשתנה כאן, זה שכל זמן שהוא היה שלם, היו צריכים לעלות אותו לבית המקדש להקריב אותו קורבן. ברגע שהוא נהיה בו מום, הוא הופך להיות כמו בהמה שאפשר לשחוט אותה בכל מקום, לא דווקא בתוך העזרה. אבל בשביל שזה יהיה ניתר, צריך קודם כל לפנות לאיזה חכם שהוא מומחה במומים, כדי שהוא יגיד שזה באמת מום שהתורה קובעת שהוא לא ראוי יותר לקורבן ושזה מום קבוע שלא יכול להירפא, ואז הבכור הבעל מום הזה מותר לשחוט אותו גם מחוץ לעזרה. עכשיו, ברגע שיש לנו כזה בכור, ברגע שיש לנו כזה בכור שיש בו מום, אבל עדיין המומחה לא בדק אותו, על זה אומר ריש לקיש, שאפילו שיש בו בפועל מום, אפילו שאחר כך המומחה בדק והוא ראה שבאמת יש בו מום, ומכיוון שהצמר הזה נשר מהבכור, כשעדיין המומחה לא בדק אותו, וכביכול לא נתן חותמת שהבכור הזה יש לו מום קבוע, הצמר הזה נשאר אסור כמו צמר של בכור שלם שאין בו מום. ככה אמר ריש לקיש, וזה כולם מודים. שואלת הגמרא, מי טבעי קושיא מברייתא. התולש צמר מבכור תם. אדם שניגש לבכור תם שיש לו, כהן לדוגמה, תולש ממנו צמר, במזיד, בכוונה. אף על פי שנולד בו מום ושחטו, אפילו שאחר כך נהיה מום באותו בכור ושחטו אותו, אז אותו צמר שתלשו אסור בענה. ככה אומרת הברייתא. מדייק את הגמרא, תמה, למה באמת הצמר הזה אסור? דתם, כי הוא נתלש, הצמר הזה מהכבש, מהבכור, כשהוא עדיין היה שלם. וכמובן שזה אסור בענה. אבל אם תלשו את הצמר הזה כשהוא היה בעל מום, שערי. אז רואים מהברייתא שזה יהיה מותר, ככה לכאורה מדויק מהברייתא הזאת. אף על פי שלא יתירו מומחה. אז קשה על ריש לקיש, שסובר שאם הוא נתלש, אפילו כשהבכור היה בו מום, אבל המומחה עדיין לא יתיר את הבכור הזה, כבר הצמר הזה אסור. עונה הגמרא, באמת, גם לפני שהתיר מומחה, גם הצמר אסור, לאו דווקא קשה בחורותם. אלא תנא, כל היכא דלא התירו מומחה, תם קרי לי. התנא שלנו כשהוא אומר תם, הוא לא מתכוון רק שלם. גם אם יש בו מום, אבל עדיין אין חותמת של המומחה, שאומר שזה מום קבוע והבחור הזה השתנה מבחור שהוא קורבן לבחור שאפשר לשחוט אותו גם מחוץ לעזרה, אז עדיין זה נקרא כמו בחור תם, ואם נתלש ממנו צמר הוא אסור בענה. אומרת הגמרא, לימה כתנאי, בוא נאמר שדבריו של ריש לקיש, שבחור שנייה בו מום, רק שהמומחה עדיין לא התיר אותו, הצמר שנשר ממנו באותו זמן יהיה אסור. אולי נאמר שזה שנוי במחלוקת תנאים. כאן הגמרא מביאה בעצם שלוש דעות, ואנחנו אחר כך, אחרי שנראה את הברייתא, את כל שלושת הדעות, ננסה לדייק שדבריו של ריש לקיש שנויים במחלוקת תנאים. דעה ראשונה, התולש צמר מבחור תם. אחד שהיה לו בחור שלם, בלי מום, והוא תלש ממנו צמר, או אפילו אם נתלש הצמר לבד. אבל היה הבחור הזה שלם, בלי מום. אף על פי שנולד בו אחר כך מום ושחתו, הרי ברגע שיש לבחור מום, לא צריך להקריב אותו קורבן, אלא אפשר לשחוט אותו גם מחוץ לעזרה. אז אותו צמר שהיה תלוש קודם, יהיה אסור בענה. כמו שאמרנו בתחילת דברינו, או כדי שהכהן לא ישיר את הבחור כדי שיהיה בו מום, או בגלל שאף פעם לא יתירו עדיין את הבחור הזה באכילה ובענה. בסדר. מקרה נוסף, בחור בעל מום, בחור בעל מום, לא שלם, שתלש ממנו, אחרי שהיה בו מום, תלש ממנו צמר, ואחר כך מת. הקוויה בן מעללל מתיר, מדובר פה שהוא מת, כמובן הבחור הזה, מת לבד, הקוויה בן מעללל מתיר את הצמר שנתלש אחרי שהיה בו מום לפני שהוא מת, וחכמים אוסרים. זה דעת הנקם. דעה שנייה, אמר רבי יהודה, לא בזה התיר הקוויה בן מעללל. אלה שדייקו בלשון, הדעה של תנא קמא הייתה שכשהבכור מת לבד, אז עקבא בן מעללל מתיר את הצמר. פה אומר רבי יהודה, לא מדובר פה שהוא מת הבכור, אלא שחטו את הבכור. בזה נחלקו. אבל אם הוא מת לבד, עקבא בן מעללל גם מסכים שהצמר יעשו. אלא, בשיער בכור בעל מום שנשר והניחו בחלון, הכהן השאיר את הצמר בחלון, או במקום אחר, לשמור על הצמר בינתיים, ואחר כך, שחתו, בזה המחלוקת. עקבא בן מעללל מתיר את הצמר שמונח בחלון או בכל מקום שמור אחר, וחכמים אוסרים. אז דעתו של רבי יהודה, שהמחלוקת עקבא בן מעללל וחכמים, זה במקרה ששחטו את הבכור אחרי שנתלש ממנו הצמר. הגמרא מביאה את הדעה השלישית, שלכאורה נראה שהיא סוברת בדיוק עם הודעת תנא קמא. ובזה נסביר שיש את המחלוקת, זה בדיוק עליהם הקטנאי, שכנראה נחלקו תנא קמא והדעה הזאת בדברי ריש לקיש. ונראה את הדעה השלישית. אמר רבי יוסי, רבי יוסי בר חלפתא, מודה אבא חלפתא, אבא שלי שקראו לו אבא חלפתא, שהוא היה מהחכמים שחולקים על הקוויה בן מעללל, הוא מודה בזה שהוא מותר. אם את הבכור בעל מום הזה שחטו, אז הצמר שתלשו ממנו לפני שהוא נשחט, אחרי שהוא נהיה בו מום, הצמר יהיה מותר. אבל בייחוד, אבל הכוונה באמת בייחוד, בבירור, אמרו חכמים, אם תלשו מבחור בעל מום, יניחנו בחלון. יש לך בחור שיש בו מום, נתלש לו צמר, תשמור על הצמר הזה. אתה לא יכול לדעת, אולי יום אחד זה יהיה מותר לך בענה. שמה יש תקווה. מה התקווה? איזה סיכוי יש שתוכל ליהנות מהצמר הזה? שחתו, דברי הכל מותר. אם תשחט את הבכור הזה, אחרי שיש בו את המום, אז כולם יודעים שהצמר ששמת בחלון יהיה מותר בענה. מת, אם הבכור הזה ימות לבד, עקביה בן מעללל מתיר. הוא יתיר לך את הצמר גם אם הבכור מת. וחכמים מוסרים. וכאן נשאלת השאלה, רבי יוסי, היינו תנא קמא? הרי שני מודים, גם רבי יוסי וגם תנא קמא, שאם שחטו את הבכור בעל מום, הצמר שנתלש ממנו קודם יהיה מותר, ואם הוא מת לבד, הבכור הזה, כולם יודעים שיש מחלוקת עקביה וחכמים, לפי עקביה בן מעללל זה יהיה מותר, ולפי חכמים זה יהיה אסור. אז מה המחלוקת בין תנא קמא לבין רבי יוסי? אלא, לאו, מדובר פה שהצמר הזה נשר לפני שהתירו מומחה. שלפני שהיא תירום מומחה, שעל זה ריש לקיש אומר שכולם מודים שזה אסור, שזה נחשב כמו בחור טעם, הצמר יהיה אסור, ובזה הם נחלקו איקה ביניו. לתנא קמא סבר כמו ריש לקיש באמת, שמה? שאם היא תירום מומחה אין, הוא באמת יהיה מותר, אם שחטו את הבחור, הצמר הזה יהיה מותר, והיא לא, לא. ואם לא היא תירום מומחה, אז זה יהיה אסור. עכשיו, כמובן אם היא תירום מומחה זה יהיה מותר, אם שחטו את הבחור זה יהיה מותר לפי כל הדעות. ואם הבחור מת לבד, אחרי שהיא תירום מומחה, אז לפי הקו אבן מהמלל זה יהיה מותר, לפי חכמים זה יהיה אסור. אבל אם לא, לא. ועד הרבי יוסי למימר, וזה בא רבי יוסי בסוף הברייתא לחלוק, אף על גב דלא יתירו מומחה. אפילו שלא יתיר אותו מומחה, ולפי ריש לקיש הרי זה אמור להיות אסור בהנאה, בכל זאת זה יהיה מותר בהנאה, אם שחטו את הבכור הזה, ואם הוא מת לבד אז רק לפי הקו אבן מהמלל, זה יהיה מותר בהנאה, ולפי חכמים לא, כי בזה הם נחלקו. ואם כן למעשה, דבריו של ריש לקיש הם רק לפי תנא קמא ולא לפי רבי יוסי. אמר רבא לא, דכולי עלמא כולם מסכימים עם ריש לקיש. אי יתירו מומחה אין, אי לא יתירו לא. אם יתיר מומחה את הבכור, את המום שלו, אז באמת זה יהיה מותר בעיניים נתלש אחר כך. הצמר, ואחר כך שחטו את הבכור, אז הצמר יהיה מותר. ואם הבכור מת, אז מחלוק את הקו עם הלל ורבנן, לפי הקו עם הלל זה מותר, ולפי רבנן זה יעשו, כמו שאמרנו קודם. ובזה כולם מודים. אז מה, תשאל אותי, במה נחלקו תנא קמא ורבי יוסי? אתה צודק, אז אני אגיד לך. ושלוש מחלוקות בדבר. בעצם, דעת רבי יוסי, בסוף הברייתא, ודעת רבי יהודה באמצע, זה דעות שאנחנו כבר מכירים. הדעה של תנא קמא זה דעה חדשה, דעה פורצת דרך. לתנא קמא סבר פליגי באמת והוא הדין לשחטו. המחלוקת בין הקו בין מהללל וחכמים, שלפי הקו בין מהללל הצמר יהיה מותר בהנאה כשהוא נתלש לפני שחיטה, ולפי חכמים זה יהיה אסור, זה בין אם הוא מת ובין אם הוא נשחט, הבכור הזה. זה דעת תנא קמא. והיידק המפלגי באמת, אז אם כן, למה באמת הוא מביא את המחלוקת דווקא כשהבחור מת לבד ולא בשעה שהוא נשחד? להודיעך כוחו דעקביה שהוא מתיר גם כשהבחור מת לבד את הצמר שנתלש ממנו מאז שנהיה במום, אחרי שיתירו מומחה. ורבי יהודה סבר, באמת דברי הכל אסור. אם הוא מת לבד, הבחור הזה, גם הקו אבן מהללל מודה שהצמר שנתלש ממנו קודם יהיה אסור. כי פליגי בשחתו. כששחטו את הבחור הבעל מום הזה, הצמר שנתלש ממנו אחרי שיתירו מומחה, בזה המחלוקת לפי הקו הזה יהיה מותר, ולפי חכמים זה יהיה אסור. ואתה רבי יוסי למימר, ובזה רבי יוסי בא לחלוק על שניהם. בשחתו דברי הכל מותר. גם חכמים מודים שאם שחטו את אותו בכור בעל מום, הצמר שנתלש ממנו בין הזמן שיתירו מומחה לבין הזמן שהוא נשחט ודאי יהיה מותר. מה המחלוקת כפליגי באמת? המחלוקת בין הקו לבין חכמים זה כשהבכור מת לבד. מה יהיה עם הצמר שנתלש ממנו מאחרי שהמומחה התיר את הבכור עד שהוא נשחט, עד שהוא מת. לפי הקו יהיה הצמר יהיה מותר ולפי חכמים הוא זה יעשו. מה ההלכה למעשה? מה רב נחמן? הלכה כרבי יהודה. אם הבכור מת לבד, כל הצמר שנתלש ממנו מאז שהמומחה התיר עד שהוא מת, יהיה אסור. אבל אם הוא נשחט, אז לפי הקו במעלה לצמר יהיה מותר, ולפי חכמים זה יהיה אסור. למה באמת הלכה כמותו? אוהיל ותנן בבחירתה כבתי. כיוון שבמסכת המובחרת ביותר בשס, כתוב כמו דעתו של רבי יהודה. מהי המסכת הכי מובחרת בשס? מסכת עדיות. מלשון עדות. זאת מסכת שהתחברה באותו יום שהעלו את רבי אלעזר בן עזריה לנשיאות. עם כל הסיפור שם, שמובא במסכת ברכות, תפילת ערבית רשות, חובה, כל הסיפור ארוך, שם שהורידו את רבן גמליאל מהנשיאות, והביאו במקומו את רבי אלעזר בן עזריה, ואז הוא התיר לכולם להיכנס לבית המדרש, והיה שם ממש, נפתחו שם כל שערי החוכמה, אם אפשר לקרוא לזה ככה, ו... נאמרו שם המון המון חידושים, ולא היה דבר אחד ששאלו ולא מצאו שם תשובה. מסכת שלמה נשנתה באותו יום. מסכת המובחרת הזאת כתוב כמו דעתו של רבי יהודה. דתנן, המשנה שמה אומרת, שיער בכור בעל מום שנשר. כהן שהיה לו בכור, שהבכור הזה כבר היה בו מום, הוא כבר הזמין בטלפון את המומחה שיבוא לבדוק את המום הזה. והמומחה הגיע, והוא בדק, והוא ראה באמת שיש כאן, מום כשר, זאת אומרת מום שגורם שהבחור הזה יחשב בחור בעל מום. והניחו בחלון, לקח את הצמר הזה, הכהן, הצמר שנשר אחרי שיתירו מומחה, שם אותו באיזה מקום משתמר. ואחר כך שחתו, עקב בן מעללל מתיר את הצמר הזה, וחכמים אוסרים. טוב, אז ככה הלכה באמת. אמר רב נחמן בר יצחק, כמו שהוקמנו מתניתין, נמי דייקה. עכשיו, אחרי שאנחנו יודעים את ההכרעה, אפשר לדייק את זה אפילו במשנה שלנו. דתנן, בסוף המשנה מה כתוב? צמר המדולדל. צמר שנתלש מהבכור בחיים של הבכור, אבל אף אחד לא יכול להרגיש שהוא נתלש. כמעט. למה? כי הוא מסובך עדיין בתוך הצמר המחובר. עת שנראה עם הגיזה, מותר. הצמר שכל כך היה נחשב, נראה כאילו חלק מתוך כל הצמר, הוא היה מסובך טוב בצמר, זה היה נראה ממש שהוא מחובר בבכור, הוא יהיה ניתר על ידי השחיטה. ועת שאינו נראה, אבל מה שהיה נראה כבר שהוא חורג פה, הוא לא חלק מהצמר, תכף נראה איך אפשר לזהות את זה, זאת השם, הוא יהיה אסור, השחיטה לא יתירה את הצמר הזה. מני, לפי מי נאמר החלק הזה של המשנה? אילה עם הרבי יוסי, הוא במאי, באיזה חלק בדברי רבי יוסי? אילה עם הבשחתו, דובר בששחתו את הבכור, בין הקו ובין הבנן, אידי ואידי משרשה הרי. גם לפי הקו ובמעללל וגם לפי רבנן, בין הצמר שהנראה, ככה חלק בלתי נפרד מהצמר המחובר, מותר, וגם מה שהנראה תלוש מותר לפי דעת, לפי דעת רבי יוסי. ואלא באמת, מה תגיד שהבחור מת לבד ועל זה הנידון מה קורה עם הצמר שנתלש קודם והוא נראה מסובך בצמר חלק ממנו? ואי רבנן, בדעתו של רבי יוסי, אידי ואידי מייסר אסרי, גם מה שנראה מחובר לבהמה אסור, כי הרי ברגע שהבחור מת, כל הצמר שלו אסור בענה, וגם מה שנראה תלוש, כן, מה שנראה מחובר, וגם מה שנראה תלוש מהבהמה, רואים שהוא תלוש, זה גם כן אסור, כי הרי גם צמר שמונח בחלון, שנתלש לפני שהוא מת, ברגע שמת הבכור, לפי רבנן בדעת רבי יוסי, זה אסור גם בענה. והיא עקביה, אם תגיד שזה הולך לפי דעתו של עקביה במעללל, איפכה מבא אלי, צריכים להגיד את זה בצורה הפוכה, בצורה כזאת. נראה עם הגיזה אסור. אם הצמר נראה, ביחד עם שאר הצמר התלוש נראה כמו שהוא מחובר, כי הוא מסובך בתוך הצמר המחובר, אז צריך להיות אסור, למה? כי זה כמו שהוא היה מחובר, הצמר הזה, וצמר שהיה מחובר לבהמה, בשעה שהיא מתה, בבחור, אסור בענה. דמיתה כעסרה לי, כי הרי מיתה אוסרת את הצמר. והיא אם... אינו נראה עם הגיזה, אם רואה מפורש שהצמר הזה תלוש, למרות שהוא מסובך בשאר הצמר, אבל הוא נראה תלוש, אז צריך להיות מותר, למה? דמעיקר התליש, כי הוא כבר נתלש קודם, ומה שהיה תלוש לפני שהבחור מת לפי הקו המעללל מותר. אלא פשיטה רבי יהודה. חייבים להסביר שסוף המשנה שמדברת לגבי צמר שתלוש מהבהמה, אבל הוא מסובך בשאר הצמר המחובר, מה שנאמר לגבי זה, שאם הוא נראה מחובר זה מותר, ואם הוא נראה תלוש זה אסור בענה, צריך להגיד שזה הולך לפי דעת רבי יהודה, ובמאי, באיזה מקרה? אילה מה באמת, שהבחור מת לבד? אז לפי רבי יהודה, בין לעקביה, בין לרבנן, אידי ואידי מייסר אסרי. בין מה שנראה תלוש, בין מה שנראה מחובר, צריך להיות אסור בענה. אלא לאו בשחתו. מדובר פה ששחתו את הבכור בעל מום הזה. והיא עקביה, לפי דעת עקביה במעללל, אידי ואידי משרשה הרי. הרי אפילו כשהצמר נמצא בחלון לפי עקביה במעללל, ברגע ששחתו את הבכור בעל מום, כל הצמר מאז שהמומחה התיר את הבכור הבעל מום הזה לשחיטה, כל הצמר שנתלש מאז ועד שהבכור נשחט מותר בענה. אז כל שכן כשזה נראה מחובר לבהמה או כשזה נמצא בחלון, מה זה משנה איפה נמצא הצמר, זה בכל מקרה מותר בענה. אז זה לא לפי הקוויה, כי הרי יש פה חילוק לפי המשנה הזאת. אלא לב רבנן היא. זה רק לפי דעתם של רבנן, שצמר שהיה מחובר לבחור בעלמום בשעה שהוא נשחט יהיה מותר בענה, והצמר שהיה תלוש אסור. אז אם הוא נראה מחובר הוא גם יהיה מותר, אבל אם הוא נראה תלוש הוא גם יהיה אסור. ושמע מינו בשחתו פליגי, שמע מינה, רואים שהמחלוקת היא בשחתו, לפי רבי יהודה, באמת במשנה שלנו זה מדויק, שבזה המחלוקת הקווה בין מעל הלל ורבנן, כששחטו את הבחור, האם הצמר שנתלש לפני כן יהיה מותר בענה או אסור בענה. באי רבי ינאי, התולש צמר מעולה תמימה. אדם מקדיש קורבן עולה בית המקדש, כבש, ותלש מן הצמר, מהכבש הזה. זה אסור. אבל אחר כך נהיה באותו קורבן עולה, נהיה בו איזה מום. ברגע שנהיה בקורבן הזה עולה, זה מום, נקרא פסולי המוקדשים. אפשר להקריב אותו קורבן עם מום. מה עושים? פודים אותו בכסף. הכסף נהיה קדוש, והבהמה נהיית, יורד ממנה הקדושה. ואפשר לשחוט אותה, כמו שאר פסולי המוקדשים. מה הוא? מה הדין של אותו צמר? מותר בענה או אסור בענה? שואלת הגמרא, רגע, מה אמרת? התולש צמר מעולה תמימה? הוא תלש מן הצמר במזיד? תולש מי כמאן דשארי? וכי יש מישהו שמתיר בכלל? ודאי שזה אסור בענה. רשי אומר, הוודאי רשע הוא. הבן אדם רשע שהוא תלש את הצמר מקורבן. מה זאת אומרת? מה? זה הרי אסור בענה, אף אחד לא יתיר לו את הצמר אחר כך. אלא מדובר פה צמר שנתלש מעולה תמימה מהו. זה לא היה בכוונה, נתלש לבד. מצד אחד, זה מדובר פה דווקא על קורבן עולה. למה? למה אי אפשר לשאול את אותה שאלה על קורבן חטאת ואשם? דחטאת ואשם לא תיבאי לך. ודאי שלא גזרו על הצמר שיהיה אסור בענה. דכיוון דלכפרה, אתו. למה בן אדם מקדיש קורבן חטאת? בן אדם יום אחד החליט פתאום להקדיש? דבר פה על אחד. יום אחד היה כנראה כעס מאוד, בא לה, שם סיגריה בפה, הדליק את המצית, ומישהו צועק לו, שבת עכשיו, מה אתה עושה? נכון, מאוד נבהל. הוא הדליק אש בשבת ושוגג. טוב, ודאי שאם יש לו יישוב הדעת, אז הוא כמובן לא מכבה את האש. אסור לכבות, הוא צריך לעבור עוד מלאכה של מכבה. והוא פשוט מאוד עוזב את המצית. אבל מוצאי שבת, ישר הולך לעדר, מחפש שם בהמה משובחת לקורבן, מקדיש אותה. בן אדם הזה, הלב שלו נוקפו, מה עשיתי? חללתי שבת בשוגג. מה עושים? וזה, חייבים מהר, כמה שיותר מהר, לחפש איזשהו, להסתדר עם המעביד, אפשר יום אחד לקחת חופש, לעלות מהר לירושלים, להקריב את זה קורבן. אדם כזה, שמביא קורבן חטאת או אשם, הוא חייב כמה שיותר מהר להקריב את זה. צריך מהר מאוד לנקות את עצמו מהחטא. לא משהו להוא. אף אחד לא הולך עכשיו להשעות את הבהמה בשביל שאולי נשאר פה קצת צמר. עכשיו לעשות רווחים. תן לי דבר ראשון להתכפר. דבר ראשון. אז על זה ודאי שחכמים לא גזרו את הצמר שנשאר שיהיה אסור, זה ודאי יהיה מותר בענה. דבחור ומעשר נמי, גם על זה אין ספק. אדם שיש לו בהמה שנולדה פטר רחם. או אדם שהיה לו, ברוך השם, הרבה בהמות נולדו לו השנה, והוא עשה מעשר בהמה, יחס כולם לעדר, העביר אחת אחרי השנייה, עשירי שיצא, הקדיש אותו מעשר, מעשר בהמה. על זה גם כן אין שאלה, דכיוון דלאו דכפרה אתו, משהו להוא. דכיוון שזה לא בא לו לשום כפרה, אז הוא מרשה לעצמו להשהות את הבהמה, כדי שכשהצמר יתלש, הוא ייהנה לפחות מהצמר. אז לכן חכמים אומרים לו, הצמר הזה יעשו לך ליהנות מזה, כדי שלא תבוא להשהות את אותם בהמות. קיטי בא אלך, אני דייקתי כששאלתי, הספק הוא דווקא צמר דעולה מהי. אדם מקדיש קורבן עולה תמימה, האם את הצמר שנתלש ממנה בשעה שהוא עדיין לא הקריב אותה, האם מותר לו ליהנות אחרי שהיא נהיה במום, פדו אותה והיא נשחטה. כיוון דעיקר לאו לכפרה עתי, כיוון שעיקר קורבן עולה כשאדם מביא, זה לא בגלל שהוא חטא באיזה חטא, אז הוא מביא קורבן עולה. אדם יכול יום אחד להגיד, אני רוצה משהו לעשות לקדוש ברוך הוא, לא מגיע לו. אני רוצה לתת לו איזה קורבן. יכול להקדיש קורבן עולה. זה לא מגיע בשביל איזה חטא מסוים. אז יכול להיות שמשילה, אז הוא יכול להיות שהוא ירשה לעצמו להשהות את הקורבן עולה. אז לכן זה יעשו בענה, כדי שלא ישהה. או דילמה, כיוון דעולה, נמי מחפרה עשה. אמנם לא מביאים קורבן עולה במיוחד בגלל שאדם חטא, אז הוא צריך להפריש קורבן עולה. אבל כשאדם מביא קורבן עולה, זה מחפר על מצוות עשה שהוא עבר. אז אם כן, הבן אדם רוצה כבר כמה שיותר מהר להיפטר מהעבירות האלה, מהמצוות עשה שהוא עבר עליהן. לא, מה השאלה? אז גם הוא יזדרז כמה שיותר מהר להקריא כבר את הקורבן עולה. אז אולי במקרה הזה, חכמים לא גזרו שזה יעשו בענק, אם מילא הבן אדם לא יתעכב. אומרת הגמרא תשמע, אתה יודע מה, יש לך שאלה טובה, בוא ננסה לתרץ את זה מברייתא. ברייתא אומרת ככה, התולש צמר מבחור תם. תולש צמר מבחור שאין בו מום, אף על פי שנולד בו אחר כך מום, שחתו אסור, אותו צמר אסור בענה. תמה דתולש, אפשר לדייק, מדובר פה שמענם תלש במזיד, לכן זה אסור בענה. הנתלש, אני מדייק מהברייתא הזאת, שאם זה נתלש לבד אותו צמר, חורה שרי. הצמר של הבכור יהיה מותר בענה. והוא הרי לא בא, הבכור הזה לא בא לחפר. ואם הוא, הצמר, לא, אם הצמר של קורבן שלא בא לחפר, התירו, למרות שבן אדם יכול להשהות אחר כך את הקורבן ולא להביא את זה לבית המקדש, כל שכן עולה דלא משאלה, כי הרי זה מחפר לו על מצוות עשה. אז אם כן, זה מותר הצמר הזה. אומרת הגמרא, לא, אי אפשר להביא ראיה מהברייתא שזה יהיה מותר. הוא הדין, אפילו נתלש נמי אסור. באמת אפשר להגיד שגם אם נתלש לבד צמר מבחור תמים, אחרי שהוא נשחט יהיה אסור בענה. והעדי קטני תולש, למה כתוב שהוא תולש במזיד? להודיעך כוחו דעקביה שמתיר. זה בבעל מום, אפילו בתולש נמי שערי. ברגע שיש לבחור הזה מום, גם אם האדם תלש את הצמר לפני שחיטה, גם כן בדיעבד אחר כך הצמר הזה יהיה מותר. שואלת הגמרא והענן במחלוקת בין עקביה ובין בין מעללל ורבנן, נשרתנן, במשנה שלנו כתוב שזה נשר לבד, לא שהוא תלש את זה בכוח, אז איך אתה אומר, לא עוד יחד כוחות דעקביה, שאפילו אם הוא תולש זה מותר, הרי עקביה המחלוקת שלו לא הייתה בתולש, אלא כשזה נשר לבד. עונה הגמרא, באמת הם נחלקו בשניהם. רק תנא נשר, לא עוד יחד כוחן דרבנן, במשנה שלנו כתוב שהצמר נשר לבד, כדי להראות לך כמה חכמים אוסרים, שאפילו אם הצמר נשר לבד זה יהיה אסור בענה. ותנא תולש בברייתא, לא דיחא כוחו דעקביה שמתיר גם כשהבן אדם תלש במזיד את אותו צמר. למדנו במשנה, גם הזכרנו את זה קודם את הציטוט הזה מהמשנה, שצמר המדולדל בבחור, אז אם הוא נראה מחובר לשאר הצמר, זאת אומרת, נתלש צמר מהבחור, אבל עדיין מסובך עם שאר הצמר. אם זה נראה שהוא מחובר, זאת אומרת, אי אפשר לזהות שהצמר הזה, מה שתלוש הוא תלוש, הוא נראה כאילו כמו שאר הצמר המחובר לבהמה, אז הוא יהיה מותר בענה בשחיטת הבכור. אבל מה שנראה תלוש הוא יהיה אסור בענה. שואלת הגמרא, איך דמי אינו נראה עם הגיזה? מה זאת אומרת שהוא נראה מחובר? מה זאת אומרת שהוא נראה תלוש? ליתר דיוק. איך אפשר לדעת? עד כמה תלוש הוא צריך להיות? עד כמה ניכר הוא צריך להיות כדי שתגיד שזה לא נראה מחובר? אמר רבי אלעזר, אמר יש לקיש כל שעיקרו הפוך כלפי ראשו. צריך עד כדי כך שזה צריך להיות תלוש, שאתה צריך לראות גם את הצד של הצמר כשהוא צומח, הרי הוא צומח החוצה, אז רואים את הקצה החיצוני שלו, וגם את הצד הפנימי שהיה מחובר בתוך האור, הוא גם כן צריך להיות תלוש, צריך להיות, צריך להיות הקצה גם כן לכיוון בחוץ. זאת אומרת, שתי הקצוות של הצמר צריך להיות פונים כלפי החוצה. רב נתן בראשה היה אמר, לא צריך עד כדי כך, אלא כל שאינו מתמאך עם הגיזה. כל צמר, אתה לא יכול למעוך אותו ביחד עם שאר הגיזה, אלא הוא ניכר שהוא שונה משאר הצמר, אז זה כבר נחשב תלוש מהבכור. שאומרת הגמרא, רב נתן הוא מחמיר, זה מובן. אבל ריש לקיש, מה הייתה מה לא אמר כרב נתן בראשה היה? שאם אתה לא מתמאך עם הגיזה, זה כבר נחשב תלוש. אומרת הגמרא, אמר רבי הילה, כסבר ריש לקיש, לפי שאי אפשר לגיזה בלא נימין המדולדלות. ריש לקיש אומר שלא יכול להיות שהגיזה לא יהיה קצת נימין מדולדלות. תמיד שבאדם גוזז את הצמר, אחרי שחיטה, תמיד היו טיפה מהצמר שהיו תלושים. עכשיו, אם תגיד שגם זה אסור, שרק אם זה, אפילו אם זה היה תלוש טיפה הצמר מהבחור, כבר הצמר הזה יהיה אסור בענה, אף פעם לא תוכל למצוא צמר שמותר בענה. שחטו את הבכור, ואחר כך הלכו לגזוז את הצמר. מי אמר לך שהצמר שעכשיו גזזת, הכל היה מחובר? הרי היו כמה פיסות של צמר שהיו תלושות, ואתה לא ראית אותה. אז לא שייך להגיד דבר כזה, שתמיד צמר שהוא תלוש, זה נחשב תלוש. לא, יש צמר שנראה ממש כמו חלק משאר הצמר המחובר, הוא ודאי מותר בענה, לא צריך להגיע לזה שהוא לא מתמאך עם שאר הצמר. גם אם הוא לא מתמאך עם שאר הצמר, הוא עדיין נחשב מחובר. לפי דעתם של ריש לקיש, לפי דעתו של ריש לקיש. אדרן הלך, בשעה טובה, הפרק השלישי במסכת בחורות, פרק הלוקח בהימה, ואנחנו בשעה טובה ומוצלחת, מתחילים ישר את הפרק הרביעי, עד כמה ישראל חייבים לטפל בבחור. יהודי, נולד לו בחור פטר רחם, הוא לא יכול ישר לרוץ עם הבחור, עוד לא נפתחו עיניו כבר להביא את זה לכהן. רגע, תגדל אותו קצת, כמה זמן צריך לגדל אותו? הרי צריך לשים לב, כהן, לא תמיד יש לו עדר של כבשים, שיהיה לו איך להתנהג עם אותה, עם אותו בחור. אם הוא רק עכשיו נולד, צריך איזה תקופה ככה לגדל אותו עם האמא שלו, שהוא ינק ממנה והכל, ורק אחר כך אפשר להביא אותו לכהן. כמה זמן צריך להשאיר אותו? תלוי. בבהמה דקה, כמו כבש, עז, 30 יום. כמו בחור של אדם. שמתי עושים פדיון הבן, מתי נותנים את החמש סלעים לכהן? אחרי 30 יום. ובהמה גסה, כמו עגל של פרה או חמור של חמורה, 50 יום. רבי יוסי אומר, בדקה צריך 3 חודשים. תכף נראה את הטעם. אמר לו הכהן בתוך הזמן, תנאו לי. מה, אתה לא צריך לתרוח לגדל את זה, אני כבר אגדל את זה לבד, את הבחור הזה. אז אם זה בחור טעם, הרי זה לא יתננו לו. אל תיתן לו את הבחור, תגדל אותו אתה בעצמך. אבל אם, ואם בחור בעל מום הוא, ואומר לו, תנאו לי, שאוכלנו. מה אכפת לך? אני יכול, אומר הכהן לבעל הבהמה, אני רוצה לשחוט אותו עכשיו. אני רוצה בשר של עגל שעכשיו נולד. מה אכפת לך? אז מותר לו באמת לתת לו. הרי זה יתננו לו. ובשעת המקדש, בזמן שבית מקדש קיים, שבחור שלם, מקריבים אותו קורבן בחור, אם היה תמים, בלי מום, אומר לו הכהן, תן לי והקריבנו, אני רוצה להקריב אותו כבר עכשיו. מהיום השמיני מותר להקריב אותו קורבן, אני רוצה להקריב אותו עכשיו. מותר לתת לו את זה לפני הזמן. תוך כמה זמן צריך לאכול את הבכור? הבכור נאכל שנה בשנה, זאת אומרת תוך השנה הראשונה שהוא נולד. בין טעם, כשמקריבים אותו קורבן, ובין בעל מום. ובין אם יש בו מום, ואז שוחטים אותו גם מחוץ לבית המקדש, אפילו בזמן הזה. שנאמר לפני השם אלוקיך תאכלנו תוך כמה זמן? שנה בשנה. אם הוא היה שלם ונולד בו מום בתוך שנתו, רשאי לקיימו כל 12 חודש מאז שהוא נולד. אבל אחרי שעבר שנה, אינו רשאי לקיימו אלא עד 30 יום. שואלת הגמרא מינה נמילי, מאיפה אנחנו לוקחים את זה שבימה דקה הבעלים צריך לגדל אותה 30 יום ובמה גסה 50 יום. אמר רב קהנדה אמר קרא, בחור בניך תיתן לי, שזה בחורו של פדיון הבן, בחור אדם, כן תעשה לצונך. זאת אומרת, לבימה דקה צריך להמתין את אותו משך זמן כמו בחור אדם. אם בחור אדם מחכים 30 יום, ככה גם בימה דקה 30 יום. מלאתך, זה הכוונה לביקורים. ביקורים, אדם שיש לו מחיטה, יש לו חיטה לדוגמה, או שעורה של ביקורים, שצמחו ראשונים, כל אחד משבעת המינים שהתחיל לצמוח, הראשון שהתחיל לצמוח, צריך לסמן אותו ולהביא אותו בתור ביקורים. אדם מביא ביקורים בפסח. אי אפשר עכשיו להעלות את זה בגלל שצריך לחכות שיעברו 49-50 יום עד שבועות, שרק אז אפשר להביא את התבואה החדשה של השנה הזאת לבית המקדש. אז כתוב אל מלאתך, שזה הכוונה ביקורים של דגן, שצריך לחכות מפסח עד שבועות, אם יש לו ביקורים בפסח, צריך לחכות עד שבועות, אז זה 50 יום. ודמעך לא תאחר, ואז כתוב כן תעשה לשורך, אז כמו שאתה ממתין 50 יום עם הביקורים של דגן מפסח עד שבועות, ככה גם תעשה לשורך, תמתין איתו 50 יום, תגדל אותו, שזה בימה גסה. שואלת הגמרא, רגע, אתה יודע מה, איך הלשון של הפסוק? הלשון של הפסוק היא כזאת, מלאתך ודמעך לא תאחר. אז כתוב מלאתך, שזה בעצם ביקורים, ממתינים 50 יום, כתוב שם אחר כך, בחור בניך תיתן לי. ופסוק הבא, כן תעשה לשורך ולצונך. שבעת ימים יהיה עם אמו, ביום השמיני תתנו לי. זאת אומרת, באותו פסוק כתוב גם מלאתך וגם בחור בניך, שממלאתך אתה לומד 50 יום, מבחור בניך 30 יום, ומיד סמוך כתוב גם לשורך וגם לצונך. אז מי אמר לך שאת ה-50 יום אתה שם על בהמה גסה, ואת ה-30 יום על בהמה דקה? היפוך ענה, נגיד הפוך, עונה הגמרא, מסתברא, דמקדם לדמקדם, דמאחר לדמאחר, מה שכתוב קודם למה שכתוב קודם, מה שכתוב מאוחר למה שכתוב מאוחר. בוא נדייק בפסוק, מלאתך, זה היה כתוב קודם. זה ביקורים שממתינים איתם 50 יום כשרוצים להביא אותם בפסח עד אחרי שבועות. פסוק הבא, מה כתוב הראשון? כן תעשה לשורך. בסדר? אז ה-50 יום זה לשור בהמה גסה. והמאוחר יותר, ודמאחר לא תאחר, כתוב אחר כך, בחור בניך תיתן לי, שזה בחור אדם 30 יום, זה כתוב מאוחר יותר בפסוק. אז אותו אנחנו עושים גם במה שכתוב מאוחר יותר בפסוק הבא, לצונך, שהצון זה בימה דקה, 30 יום צריך לגדל אותה. בסדר? שואלת הגמרא, אולי נאמר עד הרבה, דסמיך לי לדסמיך לי. אולי נגיד שמה שסמוך, אותו אנחנו נגיד שהוא קשור, כי הרי כתוב מיד אחרי בחור בניך, כן תעשה לשורך. אז אולי 30 יום, נגיד שזה מדובר לגבי בימה גסה. כי מה שכתוב אחרון בפסוק הקודם, הוא סמוך למה שכתוב הראשון בפסוק הבא. אז בעצם העניין של בן סמוך לעניין של שור. אז הוא אמר אולי שבימה גסה 30 יום. אלא אמר רב ההסבר אחר, אמר קרא, כן תעשה לשורך, המילה תעשה מיותרת. לומדים מזה, אוסיף לך, כתוב עשייה אחרת בשורך. השור צריך עוד זמן להמתין איתו. שאתה גם עוד זמן, אז למה עוד 20 יום? ועם השיטין, אולי עוד 30 יום, שזה יהיה 60 ביחד. אומרת הגמרא, לא מסרח, הכתוב, אלא לחכמים. חכמים הם יקבעו כמה זמן יותר. תניא נמי אחי, באמת הברייתא אומרת בדיוק כמו שאנחנו למדנו, בחור בניך תיתן לי, כן תעשה, ואחר כך כתוב פסוק הבא לצונך. אז 30 יום מגדלים את הבהמה דקה כמו בחור אדם, שאחרי 30 יום פודים אותו. יכול 30 יום אף לשורך, תלמוד לומר, תעשה לשורך עוד עשייה נוספת, הוסיף לך כתוב עשייה אחרת בשורך, וכמה זמן? לא מסרח, הכתוב אלא לך חכמים, שהם יקבעו כמה זמן בנוסף צריך לגדל את הבהמה הגסה. מכאן אמרו, עד כמה ישראל חייבים להיטפל בבכור, כמה זמן? בבהמה דקה 30 יום, בבהמה גסה 50 יום. רבי יוסי אומר כמה זמן? 3 חודשים. למה? מפני שטיפולה של בהמה דקה מרובה. תנה, למה באמת זה מרובה? מפני ששיני הדקות, השיניים שלה בהמה דקה הן מאוד רכות, היא לא יכולה לאכול עשב, היא צריכה לנוק. עכשיו לך תיתן לכהן, כל בוקר צריך לקחת את הכבש, לנוק מאיזה בהמה מנקת, זה סיפור מאוד מסובך, שתישאר אצל הבעלים, תגדל, ואז הביאו אותה לכהן. עד כאן השיעור על דף חף וו.